טוב, אז תקציר שבוע שעבר, דיברנו על זה, על המהפך שקרה, בני ישראל משועבדים במצרים, נהיה גרוע, ואז נהיה עוד יותר גרוע, ובאיזשהו שלב מתחיל המהפך. המהפך מתחיל שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו בסנה, ושולח אותו לגאול את ישראל. אז הפסוקים האחרונים שלפני זה שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו, אז אלה הפסוקים שהם סיבת המהפך. אז מה כתוב בפסוקים האלה? אז למי שיש את הדף זה למעלה. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. ומכאן מתחילה הגאולה. אז מה יש כאן? מה בני ישראל עשו? מה כתוב? שוב, מה עשו בני ישראל? מה? צעקו. לא כתוב התפללו, לא כתוב עשו תשובה. כתוב ארבעה דברים. אנחה, זעקה, שבעה, נעקה. אז מצד אחד ראינו ברבנו בחיי שתפילה שנובעת מתוך מצוקה היא תפילה עמוקה. ממילא היא גם פועלת פעולה עמוקה, כי היא באה ממקום מאוד פנימי. כשאדם לא כזה, כן, כמה יהיה נחמד אם יהיה לי, אלא כשאדם מה מבקש בקשת חיים, אז באמת מגיע אל מקור החיים. אבל מצד שני ראינו ספורנו, אור החיים הקדוש, שזה לאו דווקא תפילה, זה לא בקשה איכותית. אדם כואב, אז הוא צועק. כאילו, מה כל כך נשגב בזה? הם בכלל ידעו למי הם צועקים? לא ברור. אבל הנציב אומר, שהם צעקו אלוקי אבותינו, זה כבר התחלה של משהו יותר פנימי. אנחנו לא יודעים כלום, אבל אבותינו, היו לנו אבות גדולים. ועוד ראינו שהם צעקו ונשאו עיניים לשמיים. אז עד כאן הפירושים שמתייחסים לזה, לצד החיצוני של הבקשה, שלא כזה גבוה, לא כזה ערכי, פשוט צעקה. אבל התחלנו לראות פירושים שרואים בצעקה הזאת רבדים יותר פנימיים. ראינו בעמוד 2 למעלה את הכתב סופר, שהוא אומר שהם פחדו מהמצרים, לכן הם לא יכלו להתפלל. אז הם צעקו, הצעקה הייתה רק צעקה חיצונית כלפי חוץ, אבל בתוכם הם התכוונו, ליבם היה לשמיים. ולכן כתוב, וידע אלוקים, וישמע אלוקים את נעקתם, וידע אלוקים. כלומר, זו הייתה תפילה כזאת שרק אלוקים יודע שהכוונה אליו. אבל מי ששומע מבחוץ, כלומר, המצרים, נראה לו שזה סתם צעקה. ואז ראינו את הדברים של הרב באורות התשובה. תשובת המחשבה קודמה לתשובת המעשה. שאמרנו קודמה זה לא רק כרונולוגי, אלא מהותי. כלומר, תשובת המעשה היא משמעותית במידה שמשקפת שינוי פנימי. כלומר, שינוי מחשבה. ותשובת החפץ התמיר, מה זה תמיר? סמוי, נעלם, או, על ידי ההוא תמיר ונעלם. ותשובת החפץ התמיר, אז מה זה החפץ התמיר? רצון סמוי. יש את הרצון המודע, הבחירי של האדם, ויש רצון שיותר עמוק מהמילים. למשל, תינוק קטן רוצה לחיות? כן. הוא יודע שהוא רוצה לחיות? לא. כלומר, עצם רצון החיים הוא יותר עמוק מיכולת הניסוח, מההבנה שלו. אז גם בחפץ התמיר הזה של האדם, יש תשובה. אומר הרב, תשובת החפץ התמיר היא קודמת גם בתשובת המחשבה. כמו שאמרנו, שלפעמים שואל אדם, מה הביא אותך לחזור בתשובה? לעשות כזה תהליך, לשנות את כל החיים. ולפעמים אפשר לשמוע את התשובה האמיתית, לא יודע. הרגשה פנימית שאין לה מילים. אבל היה ברור לי שזה מה שנכון. אפשר למצוא כל מיני הסברים, דרך מה זה התגלגל. אבל זה כבר האמצעים. זה לא עצם המניע הפנימי. שהוא באמת מעל המילים, באשר הם. ותשובת החפץ התמיר היא באמת תמיד תשובה מאהבה, אפילו אצל אותם שתשובת המחשבה שלהם היא מיראה. זאת אומרת, המחשבה שלנו לא משקפת את עצם החיות, את עצם הפנימיות שלנו, אלא המחשבה שלנו מפרשת את הפנימיות שלנו לפי הכלים שיש לה. אז מי שגדל כל החיים שלו על חינוך של עבודת השם היא יראה, אז גם כשהוא עושה תשובה, מה שהוא יודע זה יראה. אבל חפץ התמיר, גם שלו, הוא באמת לדבוק באשם, בלי קשר לשכר ועונש. אז עכשיו נראה פירושים שקשורים לזה. אומר פנים יפות, תלמיד של המגיד ממזריץ', יש לדקדק. דהיה לו לומר, בטל שבעתם מן העבודה אל האלוקים. כי מה כתוב? בטל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. אז כתוב שהם צעקו, הרי כתוב קודם, והנחו בני ישראל מן העבודה. אז היה מתאים שיהיה כתוב, בטל השבתה מן העבודה, מה אותה שבעה שדיברנו עליה, שהם ננחו מהעבודה, אז אותה שבעה מן העבודה עלתה אל האלוקים. אבל זה לא כתוב, כתוב, בטל השבתה מן האלוקים מן העבודה. אומר הפנים יפות, ויש לפרש, לפי שכבר כתבנו בכמה מקומות, שעיקר גלות מצרים היה בנשמתם, שתימאו אותם בגילולי מצרים. הרב מסביר בעולת ראייה, מובא בהגדה של פסח עולת ראייה, על פי המדרש, שכתוב ויראו אותנו המצרים, אז מה זה ויראו אותנו? לא כתוב ויראו לנו, אלא ויראו אותנו, עשו אותנו רעים. ירדנו במצרים, באמת. ומת השם הייתה זאת, לעורר אותם לתשובה, על ידי קושי השיעבוד של גופם. זה כמו תשובה טבעית גופנית שיש באורות התשובה. שמה? שיש מצב שהגוף של אדם אומר לו, אי אפשר ככה, אי אפשר להמשיך, חייבים לעשות שינוי. אז כשהמצרים עינו אותם בצורה כזאת אכזרית, אז הם הבינו שחייבים שינוי. ומתוך זה התעוררו על גלות נשמתה. הרי הנשמה הייתה בגלות עוד לפני ששיעבדו את הגוף. והקדוש ברוך הוא יצר מצב שנבין בצורה שאי אפשר להתבלבל שאנחנו תקועים בתוך הגוף. ויזכו אל אלוקים, כלומר מה זה ויזכו אל אלוקים? לגאול את נשמתה. כעניין של מה בפרשת וילך? ומצאו רעות רבות וצרות, גשמיות, ואז ואמר, על כי אין אלוקיי בקרבי. זאת אומרת, כל שאר הצרות זה כבר תוצאות, זה תוצרי לוואי, של זה שאלוקיי לא בקרבי. זאת אומרת, השאלה שקובעת אם טוב לאדם בחיים או לא טוב, זה לא מה הנתונים שהוא חווה, עם מה הוא צריך להתמודד, אלא עד כמה הוא מרגיש שהשם איתו. כי אם אדם זוכה ומרגיש שהשם איתו, על זה אמר דוד המלך, מן הסתם שרתם את זה אתמול, גם כי ילך בגצל מוות, לא יראה רע, כי אתה עימדי. כל עוד אני זוכר שאתה עימדי, אז גם אני בגצל מוות, אבל אתה איתי. אז מי יכול עליי? עלינו. אתה איתי, אני איתך. אז אני אסתדר גם בגצל מוות. מצד שני, אם אדם לא מרגיש השם איתו, מה זה משנה מה יש לו? הכל ריק, הכל חלול, הכל עלוב, הכל חסר. אז יש מצב שכל עוד אדם מסתדר, טוב לו בחיים, ברמה החיצונית, אז זה לא בוער לו שאין אלוקיו בקרבו, שהוא לא זוכה לקרבת אלוקים. אבל כשנהיה הוא קשה, הוא מתחיל לשאול שאלות בכלל על החיים, אז הוא מגיע מזה להבין את טעם החיים. אז יוצא שצרות גשמיות יכולות לעורר לתשובה רוחנית. אז גם כאן, כמו בפרשת וילך, הומצאו רעות רבות וצרות ואמר על כי אין אלוקיי בקרבי, אז גם כאן, וזהו שאמר, בטל שבתם אל האלוקים, כלומר אל הנשמתיות, אל הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מן העבודה. כלומר שגדלה צעקתם אל האלוקים, כלומר על גלות נשמתם, הם צעקו אל האלוקים, לא צעקו איה, כמו שראינו שבוע שעבר. אבל מחמת העבודה, מן העבודה, כלומר העבודה הייתה הטריגר, הגורם המזמן, אבל הצעקה הייתה צעקה רוחנית. ואז אם אדם מבין, אדם חווה סבל גופני, הוא מבין שהסבל, באיזשהו שלב הוא מבין שהסבל הגופני הוא תוצאה של זה שהוא מנותק מעצמו מבחינה פנימית. עכשיו הוא צועק. הוא צועק על מה? בפשט, כאילו קודם כל על הסבל הגופני. אבל הוא מבין שעיקר החיים זה הרוחניות. אז בזמן שהוא צועק על הסבל הרוחני שהוא חווה, כואב לו על זה שהוא לא פנוי לעסוק בדבר האמיתי, ברוחניות שלו. או בכלל, לעבוד את השם מאהבה, לקדש עם שמיים. כי עכשיו הוא מתחיל להבין, הוא חוזר בתשובה. אבל הוא עסוק כל כך בהישרדות שלו, שהוא לא מסוגל למשהו יותר גבוה, וזה עצמו כואב לו. זה דברים שאמר הרב מפיאסצנה, בראש השנה תש"ב, כלומר בתוך השואה, בגטו ורשה. מכירות את הסיפור של הספר אש קודש? היה אחרי מרד גטו ורשה, הרסו את הגטו. כמה שנים אחרי השואה רצו לבנות שם שכונה חדשה, חפרו יסודות לבניין ומצאו קד שהיו בו כמה כתבים, ובתוכם הספר הזה אש קודש, שמש עוד מוצל מאש, שרם פיאסצנה שנהרג בשואה. אז הוא כותב כך, הוא אומר בראש השנה בתוך הגטו, הוא אמר כך: בשעה שהאיש מוכה בייסורים קשים, קשה שלא יצעק על כאביו, מה, על כאביו שלו. זולת הצדיקים הגדולים, המופשטים מגופם וכל עצמותם, שהם גם כשהם חווים כאב פיזי, הם נשארים מרוכזים בתוך העולם הפנימי שלהם. פעם הרב ציודה סבל, הוא היה מאושפז, הוא סבל מכאבים, והרופא שאל אותו, מה כואב לך? אז הוא אמר, כואב לי שרוב עם ישראל לא בארץ. כי הוא אמר זה בפשטות, כי זה מה שכואב לו. יכול להיות שבגוף הוא גם מרגיש דברים. אני שואל אותו מה כואב לך, אז הוא אומר את הדבר העיקרי שמטריד אותו. גם עכשיו. טוב, אבל מי שלא שם, אז שכואב לו, הדבר העיקרי שמטריד אותו זה שכואב לו. לכן, לאנשים כערכנו, ובפרט בצרות מראות כאלו, אי אפשר שלא נצעק ונתפלל להשם גם בראש השנה וביום הכיפורים על איסורינו וכאבינו. כלומר, שלנו. בראש השנה, מה הדבר העיקרי שעושים? ממליכים את השם. ביום הכיפורים פוגשים את הסליחה האלוקית, את שפע הטוב האלוקי, את סגולת הנשמה שלנו. אבל מי שמאוד מאוד מאוד סובל, ומי שבאמת חי בחרדה קיומית, הוא לא יודע, הוא יודע כמה אנשים שהוא הכיר מראש השנה תש"א עד ראש השנה תש"ב כבר לא איתו. יכול להיות שזה גם הרבה זה בני משפחה. עכשיו ראש השנה, עכשיו גוזרים את הדין עד תש"ג, והוא אומר, אז על מה מעסיק אותו? באופן טבעי, הוא לא פנוי להמליך את השם ולא אומר, בנו של עולם, תציל אותנו. אז מה עושה הנשמה שלו? איך הנשמה שלו מהירה בו בזמן הזה? הרי גם בזמן הזה שהוא צועק ומפחד על החיים שלו, ולא פנוי להמליך את השם, אז איך הנשמה שלו מהירה בתוכו? מה היא אומרת לו? איך היא מתבטאת בו? אומר רבי פססנה, אבל גם על זה בעצמנו, כלומר על זה בעצמו, נפשנו מר תבכה. גם בימים קדושים אלו, אנו צריכים להתפלל, הבלן חיי, הבלן מזונה, מתן לנו חיים, תן לנו פרנסה, ולא תפילות אילאות, צורכי שמיים. אבל זה בעצמו כואב לנו. אנחנו לא מסוגלים, אז אנחנו לא עושים את עצמנו. אבל זה מה שהיינו רוצים. פעם הייתי פעם ב... לא משווה כמובן, אבל היה ראש השנה, היה ראש השנה אחד שהייתי בהדסה עין כרם, בן שלי היה מושפט, היה ילד קטן, אז התפללתי שם במניין שעשו לקרובים של החולים, ומי שיכול להתפלל מהחולים, והייתה שם תפילה מאוד בכוונה, החלק הכי ארוך בתפילה היה כמובן מי שבירך לחולים בסוף קריאת התורה, אבל כל התפילה הייתה מאוד 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 מעומק לב, ואז, ובכוונה, באמת. ואז שמעתי ככה בתפילת, בחזרת השץ, בקדושה, אומרים, מתי תמלוך בציון וקרוב בימינו? ואמרו את זה מכל הלב. ואז אמרתי, אנשים מאושפזים פה, לכל אחד יש חולה קרוב שהוא, או שהוא בעצמו, או שקרוב שלו חולה במצב שצריך חמי שמיים. ומה שמטריד אנשים באמת זה מתי תמלוך בציון. זה היה לימוד זכות גדול על עם ישראל. תראו, הנה יהודים באמת, זה מה שמטריד אותם. ואם מישהו בטיפול נמרץ, והוא נאבק על הנשימות שלו, אז הוא נאבק על הנשימות שלו. אבל בעומק הלב, אם הוא עדיין מסוגל לחשוב משהו, הוא אומר, וואי, ראש השנה, הייתי רוצה להתפלל. אז אפילו כשיהודי במצב כאילו קיומי, הנשמה עדיין מאירה, ומתבטאת בכאב על זה שאני לא, בכאב על זה שאני לא במקום יותר פנימי. אז זה מה שהוא אומר כאן. וכמו שכבר אמרנו על הפסוק, וינחו בני ישראל מן העבודה, שישראל צעקו רק על העבודה והצרות, כי לא הייתה ברירה. אבל ויזעקו שתעל שבעתם, כלומר שהתפילה עצמה תתעלה אל האלוקים, כלומר להתפלל על האלוקות מן העבודה. כלומר על זה בעצמו התפללו, שתפילתם מן העבודה תתעלה אל האלוקים, כלומר שיתפללו צורכי שמיים, לא צורכי עבודה. וזה מן המיצר קראתי יא, כלומר אתה אני קורא מן המיצר, כלומר על צרותיי, תוציא אותי מהצרות. אבל ענני במרחביה. כלומר, מה הבקשה? שני דברים. שאקרא אותך במרחב, מתוך הרחבה, וגם כן להתפלל תפילה טובה והילאה, רק לשם יא. כלומר, ענני במרחב יא. במרחב כזה שיאפשר להתפלל רק עליך, על כבודך שיתגלה בעולם. למען שמך. הגענו לעמוד 3. שבאמת זה עבודה רוחנית, כשאדם במצוקה, לא להישאב רק במצוקה, אלא לזכור שאם לנו קשה, להתגלות האלוקית בעולם קשה. בואו נראה. וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתל שבתם אל האלוהים מן העבודה. העניין הוא, כי האדם אשר הוא בצרה רחמנא ליצלן, וצריך לזעוק אל הבורא ברוך הוא, להושיע אותו מצרתו, אזי העיקר הוא שלא ישים ליבו על צרת עצמו. כלומר, מה שכואב לי בכאב שלי, לא להישאב רק שזה מפריע לתוכניות שלי או לחוויות שלי. הייתי רוצה שיהיה אחר. רק על מה שמבטלים אותו מעבודתו יתברך. זאת אומרת, עומק הצרה, בכל דבר בעולם יש עומק, בכל דבר יש גוף ונשמה. אז הגוף של הצרה זה שכואב לי, שמעצבן אותי, שמתסכל אותי, שקורה משהו שאני לא רוצה, או שהייתי רוצה משהו וזה לא קורה. זה הגוף של הצרה. אבל הבעיה היא עיקרית בצרה שזה חוסם את הקשר עם הקדוש ברוך הוא מלהופיע בשלמות, בחיים שלנו. אני צריך לשים לב לזה שמבטלים אותו מעבודתו יתברך. ואז מה יוצא? ואז כל התפילות שלו יהיה להם עלייה. למה? בשביל שאינו מתפלל על עצמו, רק שמצרף צרת השכינה מתפילתו. תראו את הערה 3. אומר לנו הקדוש, אומר לנו הנביא ישעיהו, בכל צרתם, לא, מה בכל צרתם של ישראל, אז לא, לקדוש ברוך הוא, צר. צר לו שצר לנו. צר לו איתנו. כי אנחנו הגילוי שלו בעולם. אז אם לנו צר, אז לגילוי שלו בעולם צר. אז צר לו שגילויו בעולם מעוקב. אז הוא כואב לו איתנו. ומתוך זה הוא מלאך פניו ושיעם. באהבתו ובחמלתו הוא גאלם, ונתנם ונשאם כל ימי עולם. אומרת הגמרא, בזמן שאדם מצטער, שכינה, מה לשון אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. רש"י, כמו שהאדם שיגיע ועייף אומר, ראשי כבד עליי, וזרועי כבד עליי. זאת אומרת, כמו אמרנו, לכל דבר יש גוף ונשמה. אז אם ניקח את כל היהודים שבכל הדורות, כלומר, עם ישראל כולו, זה הגוף. מה הנשמה של עם ישראל? הנשמה של עם ישראל נקראת שכינה. המקום שבו השם שוכן, ושכנתי בתוכה. אז כמו שהנשמה של האדם מתגלה בכל האיברים. כל איבר בגוף האדם הוא גוון גילוי ייחודי של הנשמה. אז לכל איבר יש את התפקיד שלו, כמובן. אז יש איברים יותר מרכזיים, יש איברים פחות מרכזיים. המוח יותר חשוב מהציפורניים. אבל בעצם היותם איברים, המוח הוא יותר איבר מאשר הציפורן? לא. כי זה גילוי של הנשמה בגוף, וזה גילוי של הנשמה בגוף. אותו דבר בעם ישראל. יש תפקידים שונים, יש איכויות שונות, אבל בעצם זה שכולנו בנים לשם אלוקנו ולכנסת ישראל, כולנו שווים. וזה עומק החיים שלנו. אז השכינה אומרת, כבד לי הראש, כבדה לי הזרוע, כשיהודי סובל. יש לזה ספר שמתאר איך כולנו איברים של השכינה, במשל. מכירות? שיר השירים. וחז"ל מפרשים, למשל כתוב עינייך יונים, אז חז"ל אומרים אלו הסנהדרין, עיני העדה, שינייך כדר הרחלים, אז אומרים חז"ל שאלו גיבורי המלחמה. יש את העיניים של המדינה, שזה הסנהדרין, לא מוצב החרמון, ויש את השיניים של המדינה, שזה החיילים, שתפקיד שלהם לנשוך את מי שצריך, שעל זה אומרים שכולם מתאימות ושכולה אין בהם, בעזרת השם. אז כל אחד הוא גילוי של נשמת האומה. אז כשכואב לנו, כואב לשכינה. אז כשכואב לנו, כואב לנו גם שכואב לקדוש ברוך הוא שכואב לנו. בזה אנחנו מעלים את הכאב לערך אלוקי. ואז הבקשה שהכאב הזה יוסר מהעולם היא כבר לא פרטית אלא אידיאלית. זה כמו אדם חולה, שהוא רואה כמה כואב לבני המשפחה שלו הוא חולה, הוא אומר, ריבונו שלם, תשמח את המשפחה שלי, תבריא אותי. אז עכשיו הבקשה שלו להיות בריא היא כבר לא רק בקשה פרטית, מעצבן להיות חולה, היא כבר בקשה כללית. אז היא כבר יותר פנימית, היא יותר זקה. זה לא רק בשבילי, זה בשביל כולם. אז יש עוד יותר עמוק, בשביל כבוד השם בעולם. וזהו פירוש, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, היינו על מה שהמצרים היו מבטלים אותם מאיזה עבודה? מעבודת השם יתברך. ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה, היינו שהייתה עלייה, ותעל שבתם. היינו שהיה עלייה לכל התפילות שהתפללו, לכל זמן הגלות. ונשלח להם הישועה. וכמה שצרפו, גם כן מה שהמצרים מבטלים אותם מעבודתו, יתברך שמו. כשאדם מתפלל על עצמו, אז עלולים להיות לזה כתרוגים. אבל אם אדם מתפלל על כבוד השם, באמת למען שם שמיים, אז אפשר לקטרג על זה. כי זה לשם שמיים, זה על השם הוא מתפלל. אז לתפילה כזאת אין עיכובים. לכן זאת התפילה שהכריעה את הכף. אז לבטל שבתם, למה התפילה הזאת דווקא התקבלה? כי הייתה אל האלוקים מן העבודה. כלומר, על גלות השכינה שאיתם. אז לכן בסוף תפילת עמידה, אומרים, עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. ויש פעמיים בתפילת עמידה, אומרים שזה התפילה שלנו היא למען שמו. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו, באהבה. ואחרי זה פרשת ראה ועוניינו, ראה ועוניינו, ראה ועוניינו, וריבה ריבנו, וגאלנו גאולה שלמה. למען שמך. כי אם מבקשים גאולה, זה חייב להיות למען שמו. כי גאולה זה לא שיפור תנאים בתוך העולם הזה, שיהיה יותר נחמד, אלא גאולה זה שכבוד השם יופיע בעולם. אז לפעמים זה באמת קשה.
זה לא זה שאנחנו אומרים איך זה שמע יותר עם זה
שנתכוון.
איך
מה?
זה לא כאילו...
לא, זה שוב לא לשמע. זה לא שאני רוצה שהשם ישמע תפילתי, אני פל כאילו בשבילו כדי שאני ארוויח. זה רק ניצול, זה לא חיבור, זה לא דבקות. דבקות זה כשבאמת, זה שכואב לי מזכיר לי שיש כאב בכלל בעולם. ואז אני מתפלל לכאב הכללי בעולם, שהוא חילול השם. ואז, זו תפילה ששוברת מחיצה. אה,
אפשר לראות השאלה?
בטח.
זה נשמע כאילו...
א', תמיד יהיה פער בין המקום שאני ארצה להיות בו למקום שאני אהיה בו. כי לרצון... מה? לא, שנייה. תמיד יהיה פער, כי לרצון יש פחות מגבלות מאשר היכולת. אבל זה לא שכך שודן אותנו לתסכול, וזה לא צביעות. כל עוד אנחנו באמת רוצים. רוצים שגם בפועל נחיה, נממש את הרצון הפנימי הזה, שאנחנו מתחילים להרגיש אותו. נכון, אני כרגע עדיין הרבה, קצת, אגואיסט, ואכפת לי מעצמי, ואני רוצה שיהיה לי טוב, כי אני רוצה שיהיה לי טוב. אבל אני יודע שיש איזה מקום יותר עמוק. אז למדתי שהמקום העמוק הזה, שאני רוצה את קידוש עם השם בעולם ואת שמחת השכינה, שהשכינה לא תהיה בצער. אז מותר להגיד גם את זה, שכרגע אני פה, הייתי רוצה להתפלל במקום יותר עמוק, שהוא באמת רק לשם שמיים, אבל כרגע אני מתפלל שהשם יושיע אותי, אבל אני זוכר שזה, אני יודע לפחות שזה גם לשם שמיים. אז אם זאת המדרגה שלי, זה מה שהשם רוצה לשמוע. עוד. אומר בנפתלי מרופסיס, הנה כתוב בספרים שבגלות מצרים היה הדיבור בגלות, שלא היה להם דיבור כראוי של קדושה. ככה דורשים שפרעו זה אותיות פה רע. כמו שהדיבור לא יכל להתבטא בעולם. מה זה הדיבור? הדיבור יוצא מתראה הכל נמצאים בגרון. מה זה הגרון? זה החלק שמחבר או מפריד בין הראש לבין הגוף. כלומר, בין האידיאלים לבין ההתממשות. הרי הגולגולת יותר רחבה מהגרון, נכון? אז זה מיצר שיש בגוף שלנו, בין הראש לבין הגוף. אז הראש שלנו זה האבות. אז בין האבות, שזה הראש, לבין הגוף, שזה עם ישראל, היינו תקועים במיצר של הגרון. והיינו חנוקים שם. אז אפשר לדבר. ולכן נקרא זמן יציאת מצרים, פסח, לשון, פסח. עכשיו, זה לא וורט, זה כתוב בזוהר. אז מה המצווה בליל הסדר? והגדת לבנך, לספר ביציאת מצרים, לדבר. כי זה החידוש של יציאת מצרים, שעכשיו אפשר לדבר. עכשיו, אם כך, אז שואל רבי נפתלי מרופשיץ, ולהבין זה, דלוקתי ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. משמע, כלומר מתוך העבודה. נמצא שעלתה תפילתם שמיימה, לא התברך שמו, אז היא עלתה, התקבלה, ואיך אמרים שלא היה להם דיבור של קדושה שיעלה להשם? הנה עובדה. רק העניין על דרך הכתוב, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גיעלתים לכלותם. אז הוא מבאר כך, את מה לא גאלתי, את מה לא מאסתי, את כלותם. מה זה כלותם? ופרשו בספרים לשון תשוקה, נחשפה וגם קלטה נפשי, כלות הנפש. אז את מה לא גאלתי ולא מאסתי? את כלותם. שאף תשוקתם של ישראל אינו מואס הקדוש השם יתברך. כלומר, נכון שדיבור לא היה לנו, אבל תשוקה הייתה לנו, כי תשוקה זה עצם החיים. מה זה תשוקה?
רצון גבוה.
לא רק גבוה. מה ההבדל בין רצון? נכון, תשוקה זה סוג של רצון. אבל מה ההבדל בין רצון לבין תשוקה?
יותר חזק בשכל.
לא רק יותר חזק. מה?
הרצון הוא נראה יותר בשכל, תשוקה זה משהו יותר פנימי.
זה לא רק יותר פנימי, תשוקה היא רצון קיומי. רצון שנוגע לעצם הקיום שלנו, אנחנו חווים אותו בעוצמה של תשוקה. נגיד, אם מישהו לא הצליח לנשום חצי דקה, היה זה עיכוב, אז זה לא שהוא רוצה לנשום, הוא משתוקק לנשום. כלומר, כל הזמן, כל הדבר היחיד שהוא רוצה, הוא רוצה אותו הכי בעולם. מי שלא אכל כמה ימים, זה לא שהוא בעד לאכול, כי הוא מבין שזה חשוב, הוא משתוקק לאכול. אז ככה, עם ישראל, כשהוא מתפלל להשם כשכואב לו, אז יכול להיות שאין לו דיבור כי הוא מבולבל, אבל יש לו תשוקה טהורה, יש לו תשוקה של קרבת השם. אפילו אם הוא לא יודע לנסח אותה, הוא באמת משתוקק להשם. והשם יודע את זה, בוחן ליבות. והוא יודע שבעומק אנחנו רוצים אותו. מסקנה. ולכן אין לשום אדם מישראל לייאש את עצמו כלל וכלל. לגמרי. ולא יאמר חס ושלום, אני נפסק מקדושתו יתברך שמו, שאין לי יכול להתפלל ולא מחשבה זרה. זאת אומרת, לפעמים אדם מתוסכל מזה, שאפילו כשהוא כבר בא להתפלל, אז הוא לא מצליח להתרכז, ויש הפרעות, והוא לא... בקיצור. אז הוא מרגיש אפילו התפילות שלו לא שוות. עד שאני כבר בא להתפלל, גם התפילה שלי עקומה, מלאה חורים, ואני לא מצליח להתרכז, ואני לא מצליח לבטא את עצמי. אז כבר אין לי שום מוצא. כי אם הדבר אחד שיש לי זה להתפלל, וגם זה לא הולך לי, אז באמת אני אבוד. אז זה מה שהוא אומר שלא. אז אפילו אם נדמה לו שאין לו דיבור של קדושה שתעלה תפילתו, לא יתברך שמו, לא יש את עצמו בכל זאת. כי לא יידח ממנו נידח. והטוב, כי לא חלו רחמיו וחסדיו. ואומר השם יתברך, וחנותי את השירחון, אף על פי, שאינו הגון וחדאי. בואו תראו בירה. וחנותי את השירחון, אף על פי שאינו הגון. אני יכול. וחנותי את השירחון, אף על פי שאינו הגון. ויודו וחנותי את מי שמגיע לו, את מי שראוי, את הצדיקים. אלא את אשר אחון, מי שאני אחליט. וגם האיש הזה, שהוא בשפל המדרגה מאוד, ונסתמים דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו כראוי לדבר לפניו ודברך שמו כלל, אף על פי כן ידע באמת שגם התשוקה הזאת, שחפץ ומשתוקק לדבר ולהתפלל לפניו ודברך שמו כראוי, אך שאינו יכול, זה גם כן רואה השם יתברך, וחשוב לפניו ודברך שמו. הכאב על חוסר יכולת להתפלל הוא גם תפילה. יש אולי למישהי בסידור, במיוחד בזה נוסח ספרד, סידור עבה, תפילה של רבי אלימלך מליז'נסק, תפילה קודם התפילה. יש אולי למישהי? אפשר? עם סידור ספרד? גדול. לא, פה בטוח.
זה
לא, לא בקור. לא, לא בסדר, לא ספרדי. סליחה על הדרישות המופרזות שלי. סידור של פעם. עם כל התוספות. נוסח ספרד לפני התפילה. תפילה קודם התפילה של רבי אלימלך מליז'נסק. כבר יש, תודה. אז הנה יש אפילו שניים. שניים ידים יקום דבר. אז הנה, רבי אלימלך מודה לכם. הנה. אז הוא כותב שם כך, רבי אלימלך. אז אומר, הוא אומר, תסלח לנו, כי לא במרד ובמעל, חלילה וחלילה, מרינו את פיך ודברי תורתך ומצוותיך. כי מרוב היצר הבוער בקרבנו, תמיד לא ינוח ולא ישקוט, עד אשר מביאנו לתאוות העולם השפל הזה, ומבלבל את מחשבותינו תמיד. אפילו בשעה שאנחנו עומדים להתפלל לפניך, ולבקש על נפשנו, הוא מבלבל את מחשבותינו בתחבולותיו. כלומר, זה חלק מהתפילה. ואני יודע שאני הולך להתפלל, אני יודע שהתפילה שלי לא משהו, כי היצר לא עוזב אותי אפילו כשאני בא להתפלל. אז זה גם תפילה. אם זה תמיד, כמו בכל הדברים, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. הוא לא מצפה מאיתנו למה שאנחנו לא מסוגלים. אבל הוא מצפה שמה שאנחנו כן מסוגלים, שיתעקש להיות במיטב של מה שאנחנו כן מסוגלים. אז אם אני לא מסוגל להתפלל, אז אני יכול להתפלל על זה שאני לא מסוגל להתפלל. אז את זה אני מביא לקדוש ברוך הוא. אני מצטער שאני אפילו לא יכול להתפלל. כי היצר כל כך השתלט עליי, הדמיונות, הבלבולים, שאני לא יכול להתרכז אפילו בחצי שעה תפילה. אז הוא אומר, הנה הוא אומר, וגם יכול לעשות לעצמו שיחה ותפילה מזה בעצמו. כלומר, שיצעוק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך מאיתו יתברך שמו, עד שאין יכול לדבר כראוי. ויבקש מאיתו יתברך שמו רחמים ותחנונים שיחמול עליו, ויפתח פיו שיוכל לפרש שיחתו לפניו יתברך שמו, שיהיה לו דיבור כראוי, ויוכל להתפלל כדעת וכראוי וכנכון, ובוודאי יעזרהו יתברך שמו. כי אם אדם מתפלל על הקשר איתו, על תפילה כזאת, כמו שאמרנו, אין קטרוגים. אם אדם מתפלל בשביל עצמו, כי הוא רוצה להרוויח דברים, להשיג דברים, אז בודקים אותו. אם הוא ראוי, לא ראוי. ואם אדם רוצה להתקרב להשם, זה בטוח מתקבל. אומר חידושי ערים, סבא של שפת אמת, על הגמרא שאומרת, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז הוא מפרש כך, כל מה שאדם מבקש, בידי שמיים, אם לתת לו או לא. כי אם אדם מבקש משהו שטוב לו, שלא טוב לו, אז לא יתנו לו. חוץ מדבר אחד, חוץ מיראת שמיים. שאם אדם מבקש, הוא בטוח יקבל. למה? א', כי זה בטוח לא יזיק לאף אחד, עוד קצת יראת שמיים. וב', כי זה הכלל, שאת זה השם תלה בנו, שאם נרצה יהיה לנו. אז הנה, אני רוצה, אני מבקש יראת שמיים. אז בטוח יהיה. רק שבשביל זה עצמו צריך יראת שמיים, לבקש באמת על יראת שמיים, שתהיה לנו עוד יראת שמיים. וכאין זה מציעו לו עניין במצרים. לכתיב, וישמע אלוקים את נעקתם. וכתיב, זה כבר פרשה שלנו, פרשת ועירה, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. וידוע שנעקה הוא בלב לבד. לנעקה אין מילים. לעומת הנחה היא בפה, נעקה היא בלב. אז מה זה אומר? ששמע יתברך את תשוקת ליבם לעובדו יתברך שמו כראוי בדיבור קדוש. והם בעצמם ביקשו רחמים על דבר זה, שנתרחקו מאיתו יתברך שמו. וצעקו על זה, לא יתברך שמו, התרחקנו, רוצים להתקרב. וזהו שנאמר, וינחו בני ישראל מן העבודה, פירוש, על עבודתו יתברך שאינו כראוי. על זה צעקו לו יתברך שמו, ושמע השם יתברך ועזר להם. והכיגון זה נאמר, לא עושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. שמה זה אומר? שהגם שבשכל אין מבינים, זה החסד הגדול. כיוון ששורת הדין שבשכל אינו חן לרחם על זה, מר על אותו האדם. כיוון שאינו הגון וחדאי, ואין לו אפילו דיבור קרוי של קדושה. הרי מה אומר המקטרג? תראה איך הוא מתפלל, כשהוא מתפלל הוא מגמגם, כשהוא מתפלל הוא חושב על דברים אחרים. מכל מקום השם יתברך מרחם עליו, מי"ד ג' מידות הרחמים, מ"וחנותי את אשר אחון", אף על פי שאינו הגון וכדאי. כי הוא נמצא במקום הכי קרוב שהוא כן יכול. אז באמת יש מי שאומר שעל זה הייתה התפילה. אומר רבי משה מקוברין, אחד מאבות השושלת שנקראת היום סלוני, על הפסוק בפרשה שלנו, פרשת וירא, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם וזכור את בריתי. אז על מה נעקו בני ישראל? על זה אשר מצרים מעבידים אותם. מה פירוש מעבידים אותם? אז הוא מבאר כך, כל נעקתם של בני ישראל היה על זה אשר לעבודת השם יתברך מצד האמת צריך כל אחד מישראל לעבוד אותו בשמחה רבה ובבהירות הלב. כלומר, עבודה שלמה, אז היא כוללת, פעם הזכרנו שאדם מורכב, יש לנו גוף, יש לנו נפש, יש לעולם הפסיכולוגי, אמוציונלי, יש לנו שכל. עבודה שלמה כוללת את כולם. לעבוד אותו בשמחה ובשכל, איך עובדים את השם? בבהירות. שמה שאנחנו מבינים, אנחנו באמת מבינים. זה עבודת השם. במיוחד שלומדים הרבה, במיוחד ששומעים כמה שיעורים ביום, הדבר שהכי חשוב להתעקש עליו זה על בהירות. שמה שלמדנו, הבנו. אם לא מבינים, לשאול. ובנפש, שתהיה בשמחה. אורחות צדיקים כותב, אורחות צדיקים אחד מספרי המוסר הראשונים, לפני 700-800 שנה, אז הוא כותב שאם מקיימים את אותה מצווה עם שמחה או בלי שמחה, המצווה שמקיימים בשמחה, המשקל של הפעולה שלה היא פי אלף. אז זה לא אחד מישהו מגדולי החסידות, אלא לפני 800 שנה, מגדולי ישראל, מהראשונים. אז זה היה מה שראוי שיהיה. ולבסוף, צרות המצרים מביאים אותנו לעבודת השם. זה היה עיקר הנעקתם של בני ישראל. כלומר, שמצרים מעבידים אותם. מה, המצרים גרמו לנו להיות עובדי השם? איזה ביזיון. היינו אומרים לעבוד את השם בשמחה, מרצון. בסוף, מי גרם לנו לעבוד את השם? המצרים. כמו בעל תשובה, שחזר בתשובה בגלל זה תאונה או משהו. מה, בגלל תאונה הייתי צריך לחזור בתשובה? הייתי רוצה לחזור בתשובה כי זאת האמת. אז זה בעצמו מתקן. זה מפגש עם אותו חפץ תמיר שהזכרנו. שמחה היא כוח בנפש, שהיא אומרת שאנחנו באמת על זה, שאנחנו באמת חיים את זה.
ואם זה לא בדרך
של שמחה, שאנחנו לא חיים את זה עד הסוף. כי מה שמחיה משמח, אוכל משמח, כי הוא מוסיף חיים. שמחת חתן וכלה היא שמחה עצומה, כי משם נובעים חיים. ככל שדבר יותר נוגע לחיים, הוא יותר משמח. אז אם אדם מבין שעבודת השם היא משהו של החיים שלו, זה משמח. זה לא משהו טקסי, זה לא משהו טכני, זה לא לקיים הוראות. אז המניע לעבוד את השם זה לא צייתנות, אלא חיות. זה החיים שלנו. אז מי שעובד את השם ככה, עובד את השם בשמחה. אז בני ישראל עשו תשובה, זה בעצמו הביא אותם לתשובה. שהם מתעוררים לעבוד את השם, כי רע להם. אז כשהם קלטו את זה, הם עשו תשובה על זה. אז כשאדם עושה תשובה על התשובה, אז הוא זוכר באמת לתשובה מהאהבה.
מתוך השירה
האלה. כן.
מגיעות
לעבודה מתוך שמחה ובחינה. כן, כי הם התחילו את העבודה כי היה להם רע. אבל כשהגיעו, נכנסו באמת לעניין העבודה, והתעוררה הדבקות בה, שאומרים, מה, בגלל זה התחלנו לעבוד השם כי היה לנו רע? מה, אם לא היה לנו רע, לא היינו צריכים לעבוד אותו? אז הם עשו תשובה על איך שהם עשו תשובה.
זה תהליך על השקורת
גם
בחיים, כאילו?
אם אדם באמת מעמיק את התשובה שלו, זה קורה הרבה.
אם קושי
מוביל את העולם לקרבה אל השם, כאילו, אם קושי מוביל את האדם לקרבת השם, אז מה שקורה זה כשעובר הקושי, עובר את קרבת השם.
עובר את הקושי.
ברור.
אם זה היה מטרה יחידה?
לא, אבל הרבה זה כן משאיר, הרבה זה כן משאיר רושם.
עכשיו, כי אם, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אם הטריגר שהביא את האדם לתהליך זה משהו חיצוני, אבל אז הוא גילה את הפנימיות שלו. עכשיו הוא עובד את השם בפנימיות, ואז הוא מתבייש, הוא אמר, זה הם שהביאו אותי לעבוד את השם? הייתי צריך לעבוד את השם כי זאת האמת, לא כי היה לי רע. אז בזה עצמו הוא עושה תשובה לתשובה. אז הוא מעלה את התשובה שלו מלהיות תשובה אינטרסנטי, תשובה מהירה, הוא מעלה אותה להיות תשובה מאהבה. שמחה. טוב, נגמרנו הזמן, אז לא נספיק את הדפים האלה, אז זה שיעורי בית. מחר בערב, יורצייט של כמה צדיקים גדולים, תנתח חכמים עצומים, ויש פה דברים שלהם שקשורים לתפילה. אחד, זה בעל התניה. אולי כן מה זה שבוע הבא, איך תרצו, כי זה באמת דברים חשובים, בכל מקרה. עוד מישהו שהיורצייט שלו בשבוע הבא, בעמוד 2 למעלה, זה השם ישמואל, מסוף עצוב. וכפדה לטבע, זה גם יורצייט של רבי משה מודחי מיללוב, שיש פה סיפור עליו, בעמוד 2 למטה, ששווה לקרוא. טוב, שיהיה שבוע טוב, שמחה.